ולדימיר פוטין נמצא במרחק של 100 קילומטרים בלבד מהשלמת אחת המשימות החשובות להמשך שלטונו כנשיא רוסיה. זה המרחק שנותר להשלמת צינור הגז נורדסטרים 2, שמחבר בין רוסיה ובין גרמניה תוך מעקף של אוקראינה ופולין. אם לא יהיו דרמות יוצאות דופן, נראה שהוא עומד להצליח. בטח כשגרמניה, השותפה שלו, דוחפת בכל כוחה להשלמת הצינור. כשיושלם, צפוי הצינור להזרים גז רוסי לאירופה וכסף רב בכיוון ההפוך. הוא גם יאפשר לפוטין להפעיל לחץ פוליטי על היבשת. נשיא ארצות הברית ביידן, שנפגש בשבוע שעבר עם פוטין, ביטל את הסנקציות שעיכבו את נורדסטרים 2, ונראה ששום דבר כבר לא יעצור את השלמת הצינור. אבל האם אזרחי רוסיה הם שיהנו מהצלחת הפרויקט השאפתני? איגל ליברנט, איתו נדבר היום, טוען שצינור הגז, כמו כל מפעל כלכלי ברוסיה, הוא בסך הכל עוד כלי להשארת חוג מצומצם של מקורבים לפוטין, שהשתלטו על המדינה, הפכו אותה לקלפטוקרטיה, ומנהלים אותה כמו ארגון פשיעה. היי, אני רחל גולדברג, ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע נדבר על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. היום ננסה להבין את הגורמים להידרדרות כוחה של רוסיה כמעצמה עולמית, מה אפשר ללמוד מסיפורו של הטבח של פוטין, ולמה נשיא רוסיה מסלים את המתקפה שלו על האופוזיציה. שלום לרועי סמיוני, עורך חדשות החוץ של הארץ.
שלום רחל.
אז רועי, פרויקט נורדסטרים הוא אחד מהפרויקטים ההנדסיים הגדולים ביותר בעולם, הוא עומד להסתיים. אתה יכול להסביר לנו מה המשמעות שלו מבחינת רוסיה?
כן, פרויקט נורדסטרים בעצם מסתרע מאזור סיביר לאזור גרמניה, על פני 1,200 קילומטרים, כשהעלות של הפרויקט היא 11 מיליארד דולר. לפרויקט הזה יש חשיבות כלכלית גדולה מבחינת רוסיה, מפני שייצוא של גז ונפט זה בעצם אחד המנועים הכי גדולים של הכלכלה הרוסית, אבל מומחים אומרים שרוסיה לא זקוקה לפרויקט הזה, והיא יכולה להסתפק בצינורות הקיימים.
יש גם צינור כיום שעובר כבר בנתיב הזה.
נכון. על פי הטענות, בעצם מה שמניע את רוסיה לדחוף ולקדם את הפרויקט הזה, זה בעצם סיבה גיאופוליטית, כלומר, לדפוק במרכאות את היריבות שלה, אוקראינה ופולין, שבעצם דרכן עובר הצינור הנוכחי, ובעצם הן מקבלות עמלות על העברת הגז דרך השטח שלהן, ובעצם רוסיה רוצה, פוטין רוצים להדיר את אוקראינה ופולין, לצמצם את הכוח שיש להם בזה שיפסיקו להעביר את הגז דרכן.
ובמקביל הם מקבלים עוד מנוף השפעה על אירופה.
בהחלט. יש לה מנוף השפעה על האיחוד האירופי, בעצם הגז יגיע לאירופה ולגרמניה ולמדינות במרכז ומערב אירופה. רוסיה יכולה להחליט מתי מזרימה גז, מתי היא מפסיקה אותו, בעיתות משבר היא יכולה פתאום, בזמן סכסוכים בין מדינות, היא בעצם יכולה להחליט שהיא שוברת את הכלים. אבל מצד שני, וזה גם אומרים בגרמניה, הגרמנים, אף שהם ספגו ביקורת מארצות הברית על זה שהם הולכים לקבל את הצינור הזה מרוסיה, הגרמנים אומרים, יש לנו חלופות, אנחנו לא נהיה תלויים ברוסיה, אמנם הגז הזה יגיע מרוסיה ולכאורה יהיה לה איזשהו אמצעי לחוץ לנו, אבל בעצם אנחנו תמיד יכולים לפנות למקורות אחרים, למשל ארצות הברית.
אז אולי גם לנו יהיה אפשרות ללחוץ על רוסיה, זה בעצם גם מה שהם אומרים. במקביל אנחנו רואים בשנה האחרונה דוחות מודיעין של ארצות הברית ובריטניה שאומרים שהמערב לא מקנה חשיבות גדולה לרוסיה כאויב מרכזי בסדר העולמי כיום. עד כמה היא באמת מהווה איום משמעותי על מעצמות המערב?
בעצם אני חושב שההגדרה הנכונה של רוסיה היא פחות אויב לארצות הברית למערב, אלא יותר יריב. בדוחות מודיעין גם של בריטניה וגם של ארצות הברית בעצם מתארים את רוסיה כמעצמה מטרידה, כספוילרית שבאה להרוס את העניינים, להפריע, להטריד. אבל בעצם האיום הגדול מבחינת ארצות הברית והמערב זה סין, זה הכוח העולה, כוח שכבר עלה בעצם בסין, מעצמה כלכלית וצבאית מאוד מאוד גדולה, שממנה יש לאמריקאים יותר ממה לחשוש מאשר לרוסיה. האמריקאים לא ממעיטים באיום מצד רוסיה, אבל הם לוקחים אותו בפרופורציות ומנהלים סכסוך עם הרוסים בהתאם למה שקורה בשטח.
רוסיה היא המדינה בעלת השטח הגדול בעולם. השטח שלה גדול כמעט פי שניים מזה של ארצות הברית. חיים בה 146 מיליון איש, כ-2.5 מיליון מהם נוספו בשנת 2014, אחרי שרוסיה סיפחה את חצי האי קרים מאוקראינה. פוטין מנהיג את רוסיה מאז שנת 99, יותר מ-20 שנה. בשנים האלה הוא קיים כראש ממשלה, נשיא, שוב ראש ממשלה, וכיום הוא נשיא, פעם נוספת. במוסקבה חיים עשרות מיליארדרים, הרבה מהם צברו את הונם בשנות ה-90, אחרי נפילת ברית המועצות והתפרקות הכלכלה הקומוניסטית. במקביל, שיעור אי השוויון ברוסיה הוא הגבוה ביותר מבין הכלכלות הגדולות בעולם. בשנת 2020, התמ"ג של רוסיה היה רק פי 4.5 מזה של ישראל, מדינה שאוכלוסייתה קטנה פי 16 מזאת של רוסיה. לרוסיה יש 31 זוכי פרס נובל, לעומת 134 לבריטניה ו-71 לצרפת. שתי מדינות שאוכלוסייתן יחד מגיעה בקושי לגודל אוכלוסייתה של רוסיה. יגאל איברנט הוא דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ומומחה לרוסיה, והוא לא רואה בנורד סטרים סמל העוצמה של רוסיה, אלא להפך, סימן לחולשה שלה.
צריך להבין שרוסיה היא לא מדינה כלכלית. במצב רגיל, ב-20 שנים האחרונות, דלקים, שזה בעיקר הנפט והגז, הם משהו בסביבות ה-60-65% מהייצוא שלה. אחוזים נוספים זה קצת תוצרת חקלאית, הרבה חומרי גלם, מתכות, יעלומים לא מלוטשים וזהב, אבל לא מדובר בארץ שמייצרת דברים, לא ארץ הייטק, לא ארץ זה. עכשיו על כל זה, כמובן, על העושר הגדול של נפט וגז, יושבת תעשיית שירותים, כן? זאת אומרת, מסעדות, בתי מלון, כאלה דברים.
אתה יכול להגיד לנו איזה כוחות מונעים מרוסיה לקיים תעשיית הייטק, לפתח את הכלכלה שלה בדרכים חדשות?
ברוסיה יש שם לתעשיית הנפט והגז הזאת, היא נקראת המחת של הנפט, מחת במובן הנרקומני. רוסיה יושבת על מחת של נפט וגז. כל הכסף נמצא שם. אין תמריץ ברוסיה להתחיל מיזם שהוא מורכב, שהוא תלוי בגורמים רבים. רצון טוב של השלטונות מבחינת המיסים וההקפדה, כי כל דבר כזה ברוסיה, או שהוא יהיה שייך בסופו של דבר למדינה, או שהוא יהיה שייך לאיש שמקורב למדינה. שלא יהיה תלוי לחלוטין בגחמות של חוגו המקורב של פוטין בסופו של דבר. אני חושב שהמבנה הטוב ביותר שיכול לתאר את רוסיה הפוטינית הוא מבנה של ארגון פשע מאורגן. לא בכדי, זאת אומרת, פוטין התחיל את דרכו כחברם של אנשי הפשע המאורגן של פטרבורג. הם עדיין חבריו. האנשים הכי מקורבים אליו הם אנשים שבימי ברית המועצות בילו לא מעט שנים בכלא. פוטין מכיר אותם מקרוב, הם חברים שלו, הם היו באותם מקומות, התאמנו בג'ודו וכך הלאה. שפוטין מילדותו בחצרות לנינגרד עם אותו סוג של קהל, הוא מאמין באותם ערכים ומתפקד לפי אותן שיטות. והשיטות האלה הן פשוטות, כמו שמאפיה עובדת. Money goes up, shit goes down. אוקיי? כלומר, הפקודות באות מרשות הפירמידה, וכל הכסף צריך לעלות אל הצמרת הזאת מלמטה. זה הממשל הרוסי. אין שם שום מערכת נפרדת של משפט, אין שם שום מערכת נפרדת של פרלמנט. סתם דוגמה, קחו איזה עיר, נגיד טיומן, עיר עם הפקת נפט גדולה, שכולה תלויה ב2-3 מפעלים של נפט, שאנשים שם עובדים, הם כולם נחשבים לעובדי השירות הציבורי, הממלכתי, שלהם אומרים ביום הבחירות אתם מגיעים ושמים פתק הזה. זה הפתק שאתם שמים, נקודה. כל העובדים, כל הוועדי עובדים, whatever, אם אפשר לכל המקומות האלה, ועדים. כולם בסופו של דבר מצביעים בעד איש שהם לא שמעו עליו מעולם. או ששמעו עליו ומכירים אותו טוב מדי מכדי להצביע לו באמת אם היו רוצים להצביע.
וזה מה שקורה ברוב המקומות. אתה יכול לתאר לנו דרך שבה השחיתות הזאת משפיעה על אזרחים רגילים בכל מיני מקומות ברוסיה?
אז אני אתן שתי דוגמאות לעניין הזה. אחד, פרשה שזעזעה, הייתה מין סקנדל קטן ברוסיה בחודשים האחרונים. חברה בריטית, אם אני לא טועה, דומסטוס, זו חברה לחומרי ניקוי. הם עשו מכרז, תשלחו לנו בבקשה תצלומים משירותים של בתי ספר ברוסיה, והשירותים שיראו הכי נורא, אנחנו נעשה להם תיקון שיפוץ על חשבוננו. ואז האתר שלהם קרס תחת תמונות מחדרי השירותים בבתי ספר ובגנים מרחבי רוסיה. אני מציע לכולם לעשות ביוטיוב דומסטס טוילטס, משהו כזה, רושה, אתם תראו תמונות שאתם לא תשכחו לעולם.
מה, של הזנחה מאוד גדולה במאות ואלפי מקומות ברוסיה?
של הזנחה שלא ידענו כדוגמתה. אנחנו גם צריכים לזכור, אגב, כזה שמשהו כמו 22.6% ממשקי הבית ברוסיה לא מחוברים לביוב עד היום. וכשאנחנו מדברים על כפרים, מדובר במשהו כמו 80-90%.
בכפרים שלא מחוברים לביוב?
הם פשוט לא מחוברים לביוב. כלומר, יש לנו בור שופכין במקרה הטוב, או דברים נוראים בזה במקרה הרע. ואז כמובן התחילו כל מיני צירים, צירי הפרלמנט של רוסיה המאוחדת, להאשים את החברה הזאת, שזה בעצם גם כן איזשהו סוכן זר ואויב שמנסה להוציא דיבתה של רוסיה רעה.
שרצו לחשוף מה קורה בבתי ספר ברוסיה.
כן, הכיצד אתם מעזים. זה סיפור אחד, סיפור צדדי. סיפור אחר, אוליגר בשם יבגני פריגוז'ין, מקורב מאוד לפוטין, ותכף אני ארחיב על זה, התחקיר נגדו חשף שפריגוז'ין הרעיל את ילדי בתי ספר במוסקבה בארוחות שהוא סיפק לבתי ספר. עכשיו, מי זה פריגוז'ין? יבגני פריגוז'ין בברית המועצות היה גנב נוכל פשוט שישב בבית כלא. בשנות ה-90 פנה לעסקים, בהתחלה היה מנהל סופר, אחר כך פתח סופר, אחר כך פתח מסעדה. ובמסעדה הזאת הוא נהג לארח את סגן ראש העיר לענייני הקשרים המסחרים, אחד בשם ולדימיר פוטין, והתגלה כבחור מאוד חביב, זאת אומרת, הוא תמיד נהג לשרת את אורחיו היקרים באופן אישי, יודע לספר יפה בדיחות, איש שיחה מרתק ומענה, קשר קשרים עם הנהג של פוטין, אחר כך עם שומר ראשו, אחר כך כבר הגיע עד הגוף עצמו, כבר כשהאיש נהפך לנשיא. מפה לשם, יבגני פריגוז'ין הפך להיות לאוליגרך ענק, שבעיקר, עיקר כסף שלו מגיע ממכרזים ממלכתיים לאספקת מזון לכל מיני מקומות ממלכתיים, כמו בתי ספר, גנים, אחר כך הוא לקח מכרז ענק של אספקת מזון לצבא. בין היתר, בתור ספק מזון לבתי הספר ממלכתיים במוסקווה, הוא סיפק מזון, וכדי לצמצם בעלויות ולהגדיל את הרווחים, הוא פשוט שלח אוכל רקוב.
לבתי ספר.
לבתי ספר ולגנים. ולא מעט ילדים קיבלו הרעלות ודיזנטריה ומה שאתם רוצים, לא נרחיב יותר מדי. והארגון של נבל נעשה על זה תחקיר. בית המשפט חייב את פריגוז'ין, קרא בלתי יאומן, חייב את פריגוז'ין לשלם פיצויים לילדים שהורעלו. ואכן הוא שילם 300 אלף רובל בפיצויים. אבל שנייה אחרי זה, הוא טבע את הארגון תביעת דיבה, לא חשוב שיש החלטת בית משפט, לא חשוב שהוא שילם את הפיצויים האלה, ובית המשפט פה כבר אמר, נעשה ונשמע, וחייב את הארגון של נבלני בפיצויים של 90 מיליון רובל, כן? זאת דוגמה קטנה של האיש שנקרא הטבח של פוטין. ויש את הנהג של פוטין, ויש את הדובר של פוטין, ויש את הזה של פוטין.
ולכל אחד יש סיפורים משלו.
בוודאי.
אתה יכול להסביר לנו מה בעצם בעלי העניין שמקיפים את פוטין רוצים? מה מניע אותם?
שקט תעשייתי בפנים, על מנת להמשיך ולעשות את מה שהוא עושה, כלומר לגנוב. לשם השקט התעשייתי הזה, הם נדרשים כל מיני פעולות. אפשר ללכת בדרך אחת, אפשר ללכת בדרך אחרת. דרך אחת היא, כמובן, לתת עושר לאוכלוסייה, ושלא תהיה אבטלה, ושהמשכורות יהיו גבוהות, ובוא נבנה בתים, בוא נחבר אותם לביוב. זו דרך קשה ומסובכת שהשלטון מראה בעקביות שהוא לא נורא מעוניין ללכת בה.
באיזה דרך הוא כן הולך?
דרך אחרת היא לתחזק את הרוח הפטריוטית. אפשר לעשות מלחמה קטנה עם גיאורגיה, אפשר לעשות מלחמה קצת פחות קטנה עם אוקראינה, אפשר להכריז שהמערב רוצה ברעתנו ורוצה להכחידנו. השאלה היא עוד פעם איך זה מתרגם לפעולות. והפעולות בעניין הזה הן לא גדולות מדי. כלומר, אם רוסיה הייתה רוצה לכבוש את אוקראינה, אני מניח שהם יכלו לכבוש יותר מאשר מה שהם כבשו, יותר מקריב ומזרח אוקראינה, דונבאס. אם הטנקים הרוסיים היו מתגלגלים, הם יכלו להתגלגל גם עד קייב, כנראה. ועובדה שהחליטו שלא כדאי להתעסק עם העניין הזה. אז הם עושים כל מיני פעולות, הטרלה בסדר גודל קטן ובינוני במערב, רק כדי לתחזק את הזעם הקדוש של העם, אנחנו חיים רע בגלל המערב המרושע.
כלומר, הפעולות האלה נועדו בעצם לשמר את השלטון של פוטין ואת מארג הכוחות סביבו.
כן, והם רוצים לשמר איזשהו מתח מלחמתי קטן, לא יותר מדי גדול מול מערב. כלומר, כל הזמן השאלות נשאלות הן מה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות ומה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות. אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתערב קצת בפייסבוק פה ולפרוץ איזה תיבת דואר שם. בסופו של דבר, אין לזה יעילות גדולה. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אנחנו צריכים, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו רוח גבית לכל מיני פעולות של מסחר רוסי, כן? כי אנחנו כן רוצים למכור את הנפט הזה ואת הגז הזה ואת המתכות האלה, צריך למכור אותם לאנשהו. אז סין זה טוב ויפה, היא בערך חצי מהמחירות שלנו, אבל יש עוד חצי, שזה אירופה ואולי קצת ארצות הברית, אני מניח שלא לא יותר מדי, אבל בעיקר אירופה. ואז צריך תמיד להחזיק איזשהו מתח קטן מול אירופה, אבל לא יותר מדי. ולכן אנחנו גם נשחד כל מיני ראשי דירקטוריונים ופוליטיקאים, שיצטרכו כסף, ואנחנו נמנה את שרדר ליושב ראש התאגיד הגז, וכך הלאה, ונכניס לדירקטוריונים ממלכתיים, של תאגידים ממלכתיים, כל מיני פוליטיקאים סוררים כאלה בגרמניה, כל מיני ימין קיצוני ושמאל קיצוני, זאת אומרת, שם האלטרנטיבה לגרמניה ודיילנקה, הם שניהם מלאים באנשים שיושבים על משכורות רוסיות, כן? צריך להבין את זה. אותו דבר בצרפת, אותו דבר בכל מיני מדינות דולות.
אז כאן בעצם גם החשיבות של פרויקט נורדסטרים בשביל רוסיה.
כמובן, נורדסטרים הוא פשוט תזרים כסף. והכסף הזה, אבל צריך להבין שהכסף הזה הוא לא יביא סגסוג לרוסיה. אז הכסף הזה יביא סגסוג לצמרת, לאנשים מאוד מאוד ספציפיים, כן?
כן, לקבוצה מאוד מצומצמת. אז ברור לנו פחות או יותר מה הצמרת הזאת רוצה, ולמה היא רוצה לשמור על ההון והמעמד שלה. אתה חושב שאתה יכול להגיד לנו, אולי, לפי מה שאתה מעריך, מה פוטין רוצה, מה מניע אותו?
אני חושב שפוטין רוצה לשרוד. אני חושב שפוטין, באיזשהו שלב, אני חושב אי שם בשנות ה-2010-2011, עשה בינו לבין עצמו חישוב, האם אני יכול לעזוב את מושכות השלטון עכשיו. זאת אומרת, כסף מספיק היה לו כבר אז. אז כבר הפורבס העריך שההון האישי שלו בסביבות ה-140 מיליארד דולר.
המון.
כן, אז כסף לא חסר לו. כלומר, אפשר היה בשלב ההוא אולי לפרוש לאיזשהו אי פרטי ולהשאיר את הכל למדוודיה, ואז למי שזה ילך אחר כך. אבל אני מניח שהחישוב שהוא עשה עם עצמו זה שזה לא בטוח. אני חושב שהוא הבין שהוא רוכב כרגע על נמר שאי אפשר יותר לרדת ממנו, ופוטין מעוניין בשרידתו, והוא לא מאמין לאף אחד שיכול להבטיח לו את השרידות הזאת ברגע שהוא יפרוש. כלומר, מה שהוא עשה בשביל ילצין, שהוא הבטיח למשפחה שלו לשמור על ביטחונם, לשמור על הונם, ואכן קיים. אני חושב שהוא לא רואה סביבו אדם שמסוגל להבטיח לו הבטחה כזאת ולקיים אותה. בין היתר זה נובע מאישיות שלו, יש לו trust issues קשים מאוד, ולכן אני לא רואה שום תמונה שבה פוטין הולך מרצון. אני חושב שאם המצב יורע משמעותית, אז הצמרת שמסביבו יכולה באמת לתקוע לו איזה סכין בגב, מטאפורית יותר או פחות, אבל בשביל שהמצב יורע באמת, אז באמת המערב צריך לעשות דברים שהוא עדיין אפילו לא קרוב כדי לעשות אותם. כלומר, נורדסטרים ביטולו או אי ביטולו זה רק קצה הקרחון. יש המון אנשים בסביבתו הקרובה של פוטין שיש להם דירות במיאמי ווילות בטוסקנה, והילדים שלהם לומדים בקיימברידג', באלה משתדלים לא לגעת. ועד שהמצב הזה ישתנה, אני לא חושב שמשהו ישתנה ברוסיה וביחסי רוסיה ומערב.
יגאל, תודה רבה.
ברצון.
I was forced to, at least temporarily relocate myself to Vilnius. I'm in Lithuania right now. I arrived here 2 months ago. I was in Moscow until late March. Well, people ask me how is life in Lithuania and say the difference with Moscow is when somebody knocks on your door, it's probably pizza delivery. I think at this moment, this pressure with arrests and raids have literally touched tens of thousands of people. We haven't seen this extent of repression since 1950s.
רואי, אנחנו שמענו כאן קטע מראיון שלך עם ולדימיר מילוב, מקורב לנבלני ואיש אופוזיציה, הוא חי כיום בליטה, והוא מספר שבליטה, בשונה מרוסיה, כשדופקים לו בדלת, הוא יכול להיות בטוח ורגוע שזה רק שליח של פיצה.
כן, בעצם ולדימיר מילוב חבר באופוזיציה הרוסית, מקורב מאוד לנבלני, הוא ברח לא מזמן לליטה, אחרי שמשום שהוא חשש בעצם שהמשטרה הולכת להגיע אליו הביתה ולעצור אותו, ולטענותו היו לו סיבות די טובות להניח שזה מה שיקרה.
אז רוסיה מוחזקת על ידי פוטין והמעגלים הקרובים אליו, שלא מאפשרים לכלכלה שלה להתפתח. במקביל, הכלכלה הולכת ושוקעת, והשלטון ברוסיה מתוך החשש נוקט צעדים חסרי תקדים נגד האופוזיציה. הם הרעילו את אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה, שמו אותו בכלא, והוציאו את הארגונים שלו מחוץ לחוק. רועי, אתה יכול קצת לתאר לנו את המהלכים האלה?
כן, אז גם מומחים שדיברתי איתם וגם המקורב לנבלני ולדימיר מילוב, הם בעצם מספרים על צעדי דיכוי החמורים ביותר שנעשו ברוסיה מאז שנות ה-50, מאז התקופה של הדיסידנטים, מתנגדי המשטר. אפשר ללכת הרבה הרבה אחורה, אבל בואו רק נדבר על השנה האחרונה, אז באוגוסט באמת נבלני הורעל לפני שעלה לטיסה מסיביר למוסקבה. ואז הוא בעצם עובר לטיפול רפואי בגרמניה. ארגוני מודיעין וגם בדיקות מעבדה של כמה מדינות, בהן גרמניה, קבעו שהוא הורעל בגז העצבים נוביצ'וק, גז עצבים צבאי שמדינה מחזיקה בו. נבלני בעצם מאשים את ולדימיר פוטין שהורה להתנקש בחייו. אבל זה לא מנע ממנו וזה לא הפריע לו בעצם לחזור לרוסיה בינואר האחרון, כשהוא יודע איך שהולכים לעצור אותו. מרגע נחיתתו, וזה באמת מה שקרה. מרגע שנבלני נעצר, ובעצם הוא שם, בעצם שהוא הפר את תנאי השחרור שלו ממשפט קודם שהיה לו שורשה בגין מעילה, פרצו הפגנות מחאה ענקיות ברוסיה, והתשובה של השלטונות של הקרמלין היה פשוט מעצרים המוניים של אלפי אנשים, דיכוי אלים ביותר נגד מפגינים,
וגם של כל מי שהביע איזושהי תמיכה באופוזיציה, אפילו ברשתות החברתיות, למשל.
אכן, זה בעצם בא, הדיכוי הזה ברחובות היה משולב גם עם השתקה ברשת, מניעת כל התבטאות נגד השלטונות וכל תמיכה בעד נבלני. נבלני נמצא בכלא, מורשה ליותר משנתיים מאסר, וצעת הארגונים, שני ארגונים שלו מחוץ לחוק, אחד זה הקרן למלחמה בשחיתות שלו, זה הקרן שחשפה את הארמון הסודי לכאורה של פוטין,
בעלות של מיליארד דולר.
לגמרי, לחוף הים השחור, קרן פרסמה תחקיר שבאמת טלטל את הרוסים, שלא הבינו איך הם בקושי מקבלים פנסיות ומשכורות, והם רואים מהצד איך נבנה ארמון כזה מפואר עם מתקנים, פסיליטיז ובכסף רב, בעצם מהכסף שלהם.
התחקיר הזה זכה למעל 100 מיליון צפיות גם.
כן, וזה מביא אותנו בעצם לעניין הבחירות, כל הקונטקסט הזה, אם אנחנו מנסים לחשוב מה מוביל את השלטונות ברוסיה לפעול בצורה כזאת שלא נראתה מהשנות ה-50, פוטין מפחד, הוא מפחד בגלל שהבחירות הכלליות מתקרבות.
הן בספטמבר הקרוב.
נכון, מפלגת רוסיה מאוחדת, מפלגת השלטון בעצם נמצאת במצב לא טוב בסקרים. אם הוא ישיג תוצאה טובה, המפלגה שלו תשיג תוצאה טובה בבחירות, זה יציב אותו בעמדת זינוק טובה להתמודד לבחירות הנשיאות ב-2024. לא מזמן הפרלמנט ברוסיה בעצם אישר צעד שבעצם יאפשר לפוטין לכהן עד 2036, ולכן כך טוענים גם מבקריו של פוטין, הצעדים האחרונים נגד האופוזיציה ובעיקר נגד נבלני, שנתפס כריב הכי חזק שלו, הם בעצם נועדו להוריד את הראש של האופוזיציה לפני הבחירות הכלליות בספטמבר. פוטין, כמו מי שלמד היסטוריה, יודע שמהפכות הן לא מגיעות בבחירות, בהצבעה בקלפי, הן מגיעות באופן לא צפוי, באופן פתאומי, שאתה לא יכול באמת לדעת מתי זה יקרה. ואנחנו נראה אם זה יקרה בשנה הבאה או רק בעוד איזה 20 שנה.
רועי, תודה רבה.
תודה רבה, רחל.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם יכולים למצוא אותנו גם בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ושני אבירם. נשתמע בשבוע הבא.